מתחילים. אפשר להתחיל? אי אפשר שלא לאהוב את השם, ואי אפשר שלא יצמיח כוח אהבה מתוקה ומוכח חדות צמח מעשי. אני מדלג. אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות. מדלג. אי אפשר שלא לאהוב את היושר ואת הצדק. מדלג. ואי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה, שרי שופע אור השם בכל ומאיר וכו'. מה המילים שחוזרות פה בפסקה? אי אפשר. יפה. מה זאת אומרת? אי אפשר. מה זה אי אפשר? האם אוטו יכול לנסוע בלי מנוע? האם אוטו יכול לנסוע בלי ארבעה גלגלים?
לא.
אז מה זה אי אפשר? האם השיעור הזה יכול להתקיים בלי מצלמה? כן. אז מה זה אי אפשר?
משהו
הכרחי. הכרחי. כלומר, יש דברים שאי אפשר אחרת. למה? כי ככה זה. ככה הם נבראו. זה הכרחי. בסדר? יופי. אז אי אפשר שלא לאהוב את השם. לא הבנתי. אפשר שלא לאהוב את השם? כן. לכאורה הרי היה שיש אנשים שלכאורה, אני לא יודע אם אוהבים את השם, אני לא בדקתי, אבל לכאורה לא אוהבים את השם. אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות. מכיר אנשים שלא בטוח שהם אוהבים את התורה והמצוות, נגיד בעדינות. הרי השם לא שייכים לתורה ומצוות באופן מעשי. אי אפשר שלא לאהוב את היושר ואת הצדק. זאת אומרת, יש אנשים שלא חיים את היושר ואת הצדק. אי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה. אני רואה מלא אנשים שלא אוהבים כל בריאה. אז מה זה אי אפשר? אפשר. אפשי ואפשי. מה אומרים? חבר'ה, תסתכלו עליי, תחשבו. מה? מצוין, אומר. אסף. יש מהות ויש מציאות. במובן המהותי אי אפשר. כלומר, היות והתחלנו פה את כל מידות הראייה ערך האהבה, שנקודת המוצא היא שיש חלות אלוהית במציאות, בכל נברא, והחלות האלוהית במציאות הזאת היא מחיה את הנבראים, אז אי אפשר שאני לא אוהב את, 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 את מקור החיים שלי, וממלא את סדר הופעתו במציאות. קומה ראשונה תורה מצוות, קומה שנייה יושר וצדק, קומה שלישית כל בריאה. זאת אומרת, הפסקה הזאת לא עוסקת באופן מעשי, כי באופן מעשי אפשי ואפשי, נכון? אלא מה? הפסקה הזאת אומרת, לא, יש דברים שהם הם, הם, הם הכרחיים למציאות, אי אפשר בלעדיהם. למה? כי הם מקור החיים, הם החיים עצמם. זה לא גלגל ספייר, זה ארבע גלגלים, זה לא רדיו לאוטו, זה המנוע. אי אפשר, אי אפשר בלי. אתם מבינים? זה כמו שאני אגיד לכם, ישיבת שדרות ממחר בלי ספרים. אין ספרים. טוב, אם היינו תלמידי חכמים, היינו יודעים על פי תש"ס, בסדר. אבל אנחנו כנראה עדיין לא. אי אפשר. אי אפשר שתהיה ישיבה בלי ספרים. אם הייתי אומר, היום, עד עוד שנתיים, אין אוכל, לא אוכלים, כולם צמים. אין מיטות, לא ישנים. אי אפשר. כי גוף האדם זקוק לאכול, זקוק לישון. בסדר? אז אומר אסף, כשרב כאן כותב אי אפשר, זה מתוך ההבנה שהאהבה היא תולדה של ההכרה של המקור האלוהי ברא כל, מחיה כל, ממילא כל מה ששייך למהות האלוהית הזאת, שהיא מחיה את הכל, אי אפשר בלעדיה. אז כמובן החלק הראשון, אני קצת ארוץ היום, אי אפשר שלא לאהוב את המקור, שהמקור הזה הוא מקור החיים שלך. המקור הזה הוא סיבת ההוויה שלך, הוא סיבת הקיום שלך. אז אי אפשר שלא לאהוב את השם. אז אם יש מצב חזה שלום שאדם לא אוהב את השם, הוא אדם לא נורמלי. הוא אדם משוגע. זה כמו שאני אגיד לכם, כמו שאני אגיד לאריאל, אפשר לנסוע באוטו בלי מנוע. אני מוציא לך את המנוע, תתחיל לנסוע. לוחץ על הגז, לא קורה כלום. נכון? לוקח ארבע גלגלים. תיסע. אפשר לנסוע בלי ארבע גלגלים. אי אפשר. אז אם מישהו יגיד לך, אפשר לנסוע בלי מנוע, אפשר לנסוע בלי ארבע גלגלים, מה תגיד לו? מה תגיד לו? משוגע. מטורף. חולה נפש. לא נורמלי. אז כל מי שהוא לא אוהב את השם, הוא משוגע. הוא לא נורמלי. כל זה בבחירה. לא בסגולה. בסגולה אי אפשר. במהות, כולנו אוהבים את השם, כולנו אוהבים את גילויו, דרך המישורים של תורה מצוות, איך נפתח את זה, יושר וצדק, כל בריאה. בסדר, זה במהות. אז במהות, אומר כולם צדיקים, כל נברא, אפילו שייך למדרגה האמיתית הזאת, נכון. אבל זה בעולם הסגולה. בעולם הבחירה, בעולם המציאות, בעולם המעשי, בעולם המעשי יכול להיות מצב שאדם מתנקר לעצמיותו, מתנקר למי שהוא, נכון? אז אי אפשר שלא לאהוב את השם. למה? כי הוא מקור החיים שלך. וממילא, ואי אפשר מתוך אהבת השם הזאת, שלא יצמיח כוח אהבה מתוקה ומוכח הזאת, צמח מעשי, זאת אומרת אם השם ברא אותך. והשם מצפה ממך משהו ומצווה עליך משהו, זה כמו אחד נותן לך את מקור החיים שלך. אז אתה אמור להקשיב לו. מה הוא מצפה ממך? הוא יכל לקחת ממך את מקור החיים הזה. נכון? אז הוא נותן לך את מקור החיים כדי שתקשיב. מה הוא מצפה שתשים החיים שהוא נותן לך? אז אי אפשר שלא לאהוב את השם, ואי אפשר שלא יצמיח כוח אהבה מתוקה ומוכחת זאת צמח מעשי, לאהוב, לפעול בפועל ובמעשה, כל המתרחש לטוב ביחס לשגת אור השם, שזה כל הרבדים שנראה תכף. כל הממדים שנראה תכף זה בעצם ביטוי של זה. שאהבת השם היא צריכה להיות אהבה מעשית, ממשית, תפקודית, ממשית. היא לא יכול להיות שהאהבה הזאת שהיא אהבה מתוקה, כי היא אהבה שבעצם נותנת לנו חיים. חיים גם כפשוטו ממש, וגם תוכן של חיים, משמעות של חיים. אז אי אפשר שלא יצמיח כוח אהבה מתוקה ומוכרחת זו. מצד אחד, זאת אהבה מוכרחת, כי הוא מקור החיים. מצד שני, אני שמח במוכרח הזה. כן, אני לא מצטער על זה, זה לא נעים לי, זה לא מר לי. מצד האמת, זה מתוק לי. כן. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. יש טוב ויש נעים. טוב, הכוונה זה נכון, זה אמת. נעים, הכוונה זה נעים לי, זה מתוק לי. יש דברים שהם אמת, שהם טובים, שהם נכונים, אבל הם לא מתוקים לי, הם לא נעימים לי. אני יודע שנכון לאכול אוכל בריא, אבל לא נעים לי, לא טעים לי לאכול אוכל בריא. אז זה טוב ולא נעים. ויש מצב, ואני שומר על הטוב, אני אוכל אוכל בריא. ויש אחד שהוא נעים ולא טוב. לא כל דבר שהוא נעים, הוא טוב. בלשון הרמב"ם שמונה פרקים, המועיל והערב. יש מועיל שהוא לא ערב, יש ערב שהוא לא מועיל. נכון, אחד כזה שם צריך לעבור ניתוח. אין ברירה, הצלת נפשות. זה מועיל, זה לא נעים לעבור ניתוח. נכון. ויש הפוך, נעים ולא מועיל. אנחנו רוצים שיהיה גם מועיל וגם נעים. אז הנה מה טוב ומה נעים. יש טוב בלי נעים. יש נעים בלי טוב. צריך שיהיה עולם גם טוב וגם נעים. מה טוב ונעים? זה סוגיה חדשה כבר. שבת אחים גם יחד. הנה, נקודותיים. א', מה טוב, ב', ומה נעים, מקף, שבת אחים גם יחד. צריך להבין למה שבת אחים גם יחד. דווקא על זה אמר דוד המלך, זה גם טוב וגם נעים. למה דווקא על זה אמר את זה? נעזוב את זה עכשיו. אז אותו דבר פה. אז אי אפשר שלא לאהוב את השם. זה טוב, זה נכון, וממילא זה גם נעים, כי הוא מקור החיים. אז אני מזדהה עם זה, שייך לזה, אוהב את זה, שמח בזה. ואי אפשר שלא להצמיח כוח אהבה מתוקה ומוכחת זאת. מוכחת זה טוב, מתוקה זה נעים. אז אי אפשר שלא להצמיח כוח אהבה מתוקה ומוכחת זאת צמח מעשי. מה היה הצמח המעשי שאהבת השם אמורה להצמיח, שהיא לא יכולה לא להצמיח? לאהוב, לפעול בפועל ובמעשה כל המתרחש לטוב ביחס להשגת אור השם. כל משהו, ביטוי לאור השם, ביטוי להשגת השם, אני רוצה להיות שייך אליו. יפה. קטגוריה ראשונה. אז אי אפשר שלא לאהוב את השם. נקודותיים. האהבה הזאת צריכה להיות אהבה מתוקה ואהבה מעשית. יפה. מקף. איך זה יבוא לידי ביטוי? שלושה מסלולים. תורה ומצוות, יושר וצדק, כל בריאה. קומה ראשונה, אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות. שהן כל כך קשורות בטוב השם. אם יש תורה ומצוות, משמע שזה שני דברים. זה לא אותו דבר. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפרח ארבע להם, תורה ומצוות. מה ההבדל בין תורה למצוות? לפי המהר"ל, בהרבה מקומות. מה זה תורה? טוב, נגיד עוד בזמן קצר. מצוות זה פעולות אלוהיות המתגלות, הנעשות דרך הגוף. אלוהות המתגלה בגוף, המתגלה בזמן, המתגלה במקום. אלוהות שמתגלה בממשות של מציאות. תורה זה לא קשור לגוף, זה לא קשור לזמן, זה לא קשור למקום. והגית בו יומם ולילה. מתי אדם פטור מלימוד תורה לפי מה פוסקים? בזמן שהוא לא יום ולא לילה. אז תורה זה הופעת אלוקות מופשטת ללא גבולות. מצוות זה הופעת אלוקות בתוך עולם של גבולות. בסדר? תורה ומצווה לא צויר ציור שהמצווה יכולה לעשות על ידי אחרים, או מצווה שיכולה לעשות על ידי אבל זמנה לא עובר, אלא אני יכול לעשות אחר כך, ואני עכשיו יכול לקיים או את המצווה או ללמוד תורה. מה קודם? אמרתי, הגדרתי הגדרות מדויקות. או מצווה שזמנה לא עובר, או מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים. אז יש, אז יש כרגע לימוד תורה בשעה 6:23, אני יכול עכשיו ללמוד תורה או לקיים מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים, לשמח את המקלה, או מצווה שזמנה לא עובר. למשל, אני יכול להתפעל ערבית יותר מאוחר. מה אני עכשיו צריך לעשות? ללמוד תורה, ברור. מצווה קודמת ללימוד תורה, אם זאת מצווה שלא יכול לעשות על ידי אחרים, חבר שלא יכול להניח תפילים במקומי, חבר שלא יכול לשמור שבת במקומי, או אם זו מצווה שזמנה עובר, שאני צריך עכשיו לקיים אותה. הנחת תפילין, עוד מעט שקיע, עוד הנחת תפילין. אחד השלום. בסדר? אז מצוות, אז מצווה שזמנה עובר, מצווה שלא יכול לעשות על ידי אחרים, או, וזמנה עובר, פה ברור, פה ברור, זה חובת הגוף. מצווה זה אלוקות בגוף, לפני אלוקות מעל הגוף, זה קומה ראשונה, קודם כל תבנה קומה ראשונה, אחרי זה תבנה קומה שנייה. אז מצווה באופן מעשי קודמת ללימוד תורה. אבל במהות, לו המצווה הזאת היא יכולה לעשות על ידי אחרים או זמנה לעובר, ודאי שלימוד תורה קודם. לכן הגילוי האלוהי דרך לימוד תורה הוא גילוי אלוהי יותר עליון מאשר דרך מצוות. לכן לו יצויר ציור שתי שקול, כמו אמרתי, זמנה לעובר, יכולה לעשות על ידי אחרים, לימוד תורה קודם. אבל אם לא שקול, והמצווה הזאת עכשיו מוטלת עליי וקל וחומר זמנה עובר, חייב להפסיק ללמוד תורה, לקיים את המצווה ולחזור ללמוד. אז אי אפשר שלא לאהוב את השם. איך השם הזה, איך השם הזה מופיע בעולמנו? דבר ראשון נקרא לזה פעולות או הופעות קודש. הופעות הקודש, ציר אחד תורה, ציר שני מצוות. ברור? אז אי אפשר שלא לאהוב את מקור החיים. יופי. איך מקור החיים הזה מופיע? אפשרות אחת, בסדר האלוהי שבמציאות. מה הוא הסדר האלוהי שבמציאות? הסדר הקודשי, נגיד ככה. הסדר הקודשי, כי הכל אלוהי. הסדר הקודשי שבמציאות. מה הוא הסדר הקודשי? תורה ומצוות, ובהדרגה ביניהם. מצוין. אז אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות, שהן כל כך קשורות בטוב השם. התורה והמצוות זה הביטוי הכי קרוב, הכי עליון, הכי מרומם למקור האלוהי שמחיה הכל. קומה למטה מזה, אי אפשר שלא לאהוב את היושר ואת הצדק. יושר והצדק זה היושר והצדק המוסרי, הערכי, אפשר אפילו לומר האנושי.
מעבר התורה?
מה?
לפני התורה או מעבר?
זה לפני התורה באומן שדרך יש קדמה לתורה. זה אתה מקווה לפני? מה זאת המילה לפני? דיברנו על זה כאן, המילה קודמת לכל, דיברנו על זה. מה? ברור. זה לא קשור. כלומר, כשאני מקיים, כשאני עושה מעשה מוסרי, יכול להיות שהוא לא כתוב בשכון ארוך. לא כתוב בשכון ארוך שאני צריך לשמור חשניצי לארוחת ערב. תחפש הלכה, לא מכיר הלכה כזאת. אבל הנפש המוסרית אומרת לך, הקדוש ברוך הוא ישמח אם תשאיר לו שניצי. לחבר שלך שניצה. בסדר? אז אי אפשר שלא לאהוב את השם מקור החיים. אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות, הגילוי של מקור החיים בממד הקודשי, כשתורה זה היותר אלוהי ללא גבולות, והקודש ללא גבול, ומצווה זה קודש בתוך גבול. זמן, מקום, גוף, חומר. הלאה. קומה למטה. אי אפשר שלא לאהוב את הישר ואת הצדק. האלוהות מתגלה דרך המוסר. דרך העולם המוסרי, הערכי, היושר והצדק. צדק יותר שייך לאמת, ויושר יותר שייך, כלומר, צדק יותר שייך לשכל, אמת, ויושר יותר שייך למוסר. זה הממד האנושי. אז אי אפשר שלא לאהוב את היושר ואת הצדק, וכאן הרב אומר עוד טיפה, את הסדר הטוב והמעולה המסבב טוב לכל. כשאתה שייך לאמיתות ערכיות ולמוסריות, למידות מתוקנות, ממילא זה מסבב טוב לכל, זה אפשר לנהל ככה חיים. כשאתה נהל חיים על פי השכל, על פי המוסר. אני קצת מדלג, אולי לא נדלג אם אנחנו כבר פה. אי אפשר שלא לבטל שוב את הצדק, את הסדר הטוב והמעולה מסבב טוב לכל. אפשר להגיד גם שהסדר הטוב והמעולה זה לא רק שהצדק והיושר הם מה שמאפשרים את החיים הנורמליים, אלא כל השגחת השם בכל המציאות כולה. כן? הסדר הטוב, הסדר שכבר הוא ברא את העולם בצורה מסודרת, מהר"ל. את הסדר הטוב והמעולה המסובב טוב לכל, שהוא קשור יפה באמיתת המציאות וברעיון הלב, ביחס המעולה שלפי גולו ותפארתו, אנו קוראים אותו ומתגלה בו חפץ השם. טוב, מה שהוא נעלה מכל זה, מיוחד מכל זה, טוב, אני רוצה רק לראות את כל התמונה. ואי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה. כל בריאה זה הכל ברא לכבודו, מה שאמרנו בהתחלה. אז כל בריאה היא בעצם גילוי של השם. אז רבותי, אז מה הנושא פה? הנושא הוא, תדע לך, אהבה היא תולדה של הכרת האינסוף האלוהי. יפה. הכרת האינסוף האלוהי ביסודו זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז אי אפשר שלא אוהב את השם. האינסוף האלוהי הזה מופיע בעולמנו בהדרגה מלמעלה למטה. תורה מצוות, יושר וצדק, כל בריאה. אז אי אפשר שלא לאהוב את כל זה, לפי הסדר הזה. כן. זה מצפון, מה זה מצפון? הקדוש ברוך הוא שם את הצופן הזה. כשאני אומר יש לי מצפון, מה זה המצפון הזה? מישהו הצפין את זה בתוכך. זה צופן, זה קוד סודי כזה, נכון? מי הצפין את זה? אדם נברא עם איזה, כן, עם איזה מצפן מוסרי שנקרא מצפון. מאיפה הוא הגיע? הקדוש ברוך הוא הצפין איזה מינימום של אלוקות בתוך הנפש האנושית שנקרא מצפון. ואם אדם גם בזה הוא כופר, אז באמת הוא כבר הלך סטה רחוק מאוד. בסדר? כן.
כל הפסקה זה בעצם תולדה של אהבת השם?
נכון, זה, לא, כן, לא פעם. בואו רגע שנייה, תסתכלו רגע שוב בפסקה א', עכשיו תראו את הסדר, זה נפלא מאוד. אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. למה? כי אהבה היא תולדה של אמונה, כמו שדיברנו פה, אמן באמנות. בסדר עד לפה? הלאה. אהבת כל המעשים כולם, אחרי אהבת האדם, אחרי אהבת אישה שהיא כוללת הכל, שעדים ישראל תקן כל מה שכולם, ונעלה על כל זה אהבת השם. הלאה, ג', הגעתי לאהבת השם, אי אפשר שלא אוהב את השם, נעלה על כולן אהבת השם שבסוף ב', אי אפשר שלא אוהב את השם, איך אהבת השם הזאת מופיעה? בכל המבנה של פסקה ג'.
אין בן אדם שואל
את
הצדק בלי לאהוב את השם?
לא. יש. אין זה נכון? לא. כמו שאמרנו, יש אדם שלא אוהב את השם. יש אדם שלא אוהב את הצדק ואת היושר. יש אדם שלא אוהב את שלא אוהב כל בריאה. יש. בואו נגיד את המשפט החיובי. אם אתה רואה אדם חי, חי ולא מת, מה אתה יודע? שהמקור האלוהי המחיה את הכל נמצא בתוכו. אז הוא שייך לזה במשהו. תקרא לזה בסגולה. אולי קצת מגלם את זה בבחירה. אבל הוא לא מנותק מזה, הוא לא מנוטרל מזה. יש את זה בקרבו. כמובן כאן, זה צריך לבוא ממקום של תודעה ובחירה. ושייכות, ברור. לכן אם אנחנו רוצים, רבותיי, בואו נראה את כל התמונה. אם אנחנו רוצים לאהוב את השם, חייבים להכליל בתוך אהבת השם הזאת את התורה, את המצווה, את היושר ואת הצדק, כל בריאה. אולי נגיד את זה קצת יותר קל. המהר"ל מדייק, בפעמיים כתוב במסכת אבות, אוהב את המקום, אוהב את הבריאות. אוהב את הבריאות זה אוהב כל בריאה, נכון? יפה. אוהב את המקום. מה זה מקום? השם נקרא מקום. אז למה לא כתוב אוהב את השם? אוהב את השם, אוהב את הבריאות. יש לקדוש ברוך הוא הרבה שמות. אחד השמות שלו, מקום. הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. אומר המהר"ל, ביחס למה הקדוש ברוך הוא נקרא מקום? למה הוא נקרא מקום? מה זה מקום? מקום הכוונה, לא רק המקום הגיאוגרפי, הפיזי, הטכני, אלא מקום הכוונה, מקום הגילוי שלו. הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, שם הוויה ושם אלוקים. שם הוויה זה הקדוש ברוך הוא מעל המציאות. היום הביא. שם אלוהים זה הקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות. שם מקום הוא קרוב למידת אלוקים. המתגלה בתוך המציאות. אז מי שאוהב רק את השם, המרחף, המוחלט, המופלא, הטהור, הנקי, העליון, הקדוש, לא בטוח שהוא אוהב את הבריאות. כי הוא כאילו נחפש איזה תיאוריה רוחנית מוחלטת. אבל מי שאוהב את הגילוי של הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות המסובכת, מכינת והיה השם לי לאלוהים, השם הוא האלוהים, אנוכי השם אלוהיך, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, הוא שייך להשם המתגלה באלוהים, אז הוא אוהב את המקום, עם אלה אוהב את כל הבריאות כולם, כי הוא רואה איך, איך בכל הבריאות כולם, לפחות באופן סגולי, יש בחינת אלוקות, יש מקום. אז מי שאוהב את המקום, אוהב את הבריאות. מי שלא אוהב את המקום, לא אוהב את הבריאות. לכן, אהבת השם זה שם הוויה, אי אפשר שלא לאהוב את השם. יורד מזה אלינו למקום, תורה מצוות. יורד מזה יותר מזה, יושר וצדק. יותר מזה, אוהב את הבריאות, כל בריאה. זה הסדר. ואדם, יכול להיות אדם שאוהב את השם ולא אוהב את שער, את שער, את שער הדרגה, אולי הוא אוהב את השם, אבל הוא לא אוהב את השם מתגלה במציאות. אז זה לא נקרא אהבת השם. יכול להיות שהוא אוהב את השם את התורה והמצוות, לא את הישר והצדק, יש לו בעיה. אוהב את השם את התורה והמצוות, את הישר והצדק, לא אוהב כל בריאה, יש לו בעיה. רק אדם שמכליל בקרבו את כל האהבות כולן, בהדרגה הזאת, מתוך המקור של אהבת השם, הוא שייך לאהבת השם באמת, וכל זה רבותיי, עכשיו סוף סוף אולי פה לכם הסימון, כל זה כתוב בפסקה א', אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. פשוט. מה זה לכל? בפסקה ג', במקום המילה לכל בסוף א', תכתבו מתחת המילה לכל. תורה מצוות, יושר וצדק, כל בלב. מה? הלב שזה מזרים חיים לכל, כמו הלב מזרים חיים לכל הגוף. חבר'ה, ברור, אני חושב פסקאות א' ב' ג' רואים מאוד מאוד את, ה, את, את הקשר ביניהם, את ההתפתחות בתוך הפסקאות, ואיך פסקה א' במשפט אחד כולל בעצם את כל מה שכתוב בפסקה ג'. כי זה בעצם דבר אחד. בסדר חברים, זה ברור? טוב, אני קצת דילגתי פה בפסקה ג'. כן.
למה דווקא זאת הדרגה?
כי זה סדר ההופעה. הגעת לישיבה? קודם כל אתה לומד תורה, אחרי זה מקיים מצוות, אחרי זה אתה מתנהג במוסריות לחבר שלך, מנסה להיות שייך לאמיתות וערכים, ואחרי זה אתה אוהב כל בריאה, כולל את הכיסא הזה, ולכן אתה תשים אותו במקום, כי גם הרשיעור. ואיזה, וצריך להגיע לפח, אז אתה תשים אותו בפח בסוף השיעור. כשאני אמרתי פעם שברה מה שאני אמרתי, אני לא הגזמתי. זה תורה אחת. מאהבת השם דרך אהבת התורה והמצווה עד אהבת כל בריאה. כל בריאה זה כולל הבריאות שהן נראות לנו כלפי חוץ מאוד רחוקות מההופעה של השם, כי הן לא מגלות בקרבן את השם, אבל זה חלק מהשם אחד ושמו אחד. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, השם הסטרילי הנמצא בעולם מיליון, המתגלה באלוהינו ובמלך העולם, בצורות כל כך מסובכות. זה חלק מהחשבון הזה. בסדר, בואו נקרא את זה שהוא חברי. כי דילגתי פה קצת. אי אפשר שלא לאהוב את השם. יופי. אחד. ואהבת השם הזאת היא אהבה מתוקה, כמו שהסברנו, כי מקור החיים. לכן אי אפשר שלא להצמיח כוח אהבה מתוקה ומוכרחת זאת. מצד אחד אותה אהבה מוכרחת כי מקור החיים. מצד שני אהבה מתוקה, דווקא כי מקור החיים, אז אני שמח בזה, מזדהה עם זה וכו'. ואי אפשר שזה לא יצמיח כוח אהבה מעשי, לאהוב לפעול בפועל ובמעשה כל המתרחש לטוב ביחס השגת, ביחס השגת תור השם. מה מתייחס לטוב ביחס השגת תור השם? תורה ומצוות, יושר וצדק, כל בריאה. יפה, עכשיו מתחיל הפירוט. אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות שהן כל כך קשורות בטוב השם. זה פשוט, זה, כן הייתי אומר, זה הכי קרוב למקור. הלאה, יורד מזה, משלשל, סוד השלשלות, יורד יותר למטה. אי אפשר שלא לאהוב את היושר ואת הצדק. אפשרות, כן, א', הבנה ראשונה. שהיושר והצדק האלה, את הסדר הטוב, המעולה והמעולה, המסבב טוב לכל. היושר והצדק האלה, זה מה שמאפשר את הקיום של החיים. או, היושר והצדק, במובן היושר מוסרי, צדק ערכי, את הסדר הטוב, המעולה, המסבב טוב לכל, זה סדר ההשגחה, סדר הבריאה. קדם בחומר העולם מסודר. גם העולם מסודר, גוף האדם, איזה סדר, וגם ההשגחה האלוקית על זה, וכו'. את הסדר הטוב המעולה, המסובב טוב לכל, שהוא קשור יפה, אותו יושר וצדק, אותו סדר טוב מעולה וכו', שהוא קשור יפה באמיתת המציאות, איך להבין את המציאות בצורה אמיתית שיש לה מקור אלוקי, וברעיון הלב, גם האמת של המציאות וגם איזה מדרגה אני חייב בלב שלי, ביחס המעולה שלפי גודלו ותפארתו, ככל שנדע את זה יותר ונחיה את זה יותר, ככל שנבין את זה יותר, יותר את האמת שבזה, ונרגיש את זה בלב, שלפי גודלו ותפארתו אנו קוראים אותו, הוא מתגלה בחפץ השם, ככל שאנחנו יותר שייכים למדרגה הזאת, ואין יותר שייך לחפץ האלוקי. מה שהוא נעלה מכל זה, החפץ האלוקי, חפץ השם, הוא מיוחד מכל זה, כי זה אהבת השם, זה הפסקה הקודמת, נעלה על כולן אהבת השם. ואי אפשר מתוך זה, מה שהוא נעלה מכל זה, הוא מיוחד מכל זה, הוא מרווה נימות נשמת כוחה יותר מכל מה שכל רב יוכל להתנסה, שזה חפץ השם בעצמו. ואי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה, שהרי שפע אור השם בכל הוא מאיר. מזכיר לכם דברי הכוזרי, שאומר רבי יהודה הלוי שאומר למלך הכוזר בתחילת מאמר ראשון, שאותו האינסוף האלוהי המתגלה בגלקסיה בשמש, הוא אותו אינסוף האלוהי המתגלה בנמלה. זה אותו אינסוף. אותה חוכמה, אותו טוב וכו'. ואי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה, שרשפע אור השם בכל הוא מהיר, והכל הוא התגלות חמדת נועם השם, חסד השם מלא הארץ, כי מלא הארץ חסדו. אז מאיפה זה התחיל? מהשם. לאן זה הגיע? תורה מצוות. ממשיך הלאה, יושב בצדק, הסדר העולמי. יורד למטה, כל בריאה. מי שרוצה להיות שייך לאהבה באמת, אהבה צריכה להיות מואבה, וצריכה להיות מלאה בלב לכל. מה כלול בהכל הזה? כל מה שכתוב בפסקה ב' ובפסקה ג'. אהבת כל האדם, אהבת כל המעשים כולם, אהבת כל האדם, אחרי אהבת ישראל שכל את הכל, בהקשר שלנו, תורה ומצוות, כן, אם הייתי אומר ככה, בפסקה ב' הולכים מהחוץ פנימה, האדם, סליחה, כל המעשים, האדם, ישראל, בג' הולכים מהפנים החוצה, תורה ומצוות, יושב בצדק, כל בריא, כן. שהקדוש ברוך הוא לא צריך את זה, זה מה שכתוב בסוף ב', ונעלה על כולן אהבת השם, שהיא אהבה שבפועל איננה גוררת בעצמותה שום דבר. אבל בג' כתוב, ואי אפשר שלא יצמח צמח מעשי, לאהוב לפעול בפועל ובמעשה. יפה, אז הזכרנו את זה פעם שעברה, או לפני פעמיים, שבפסקה ב' זה מצד האמת, זה מצד הבורא, הבורא לא צריך את האהבה שלנו, את המעשים שלנו. פסקה ג' זה מצידנו. אנחנו, כדי להביע אהבת השם, צריכים לעשות את המעשים האלה. ברור. לא רק לעשות, הוא חייב להיות שייך למדרגת החיים הזאת. קשורות, איפה אתה קורא? קשור יפה?
אי אפשר לעולב את התורה והמצוות שהן כל כך קשורות וקורא.
קשורות, כי זה הגילוי של התורה והמצוות, זה גילוי הכי קרוב למקור. אני אתן לך דוגמה. בסדר? מה שמך?
אליאב.
נגיד אליאב הוא שחקן שחמט מצטיין. נגיד. יפה. אנחנו אומרים, תשמע, אתה חייב להכיר את אליאב. עכשיו אליאב אוכל ארוחת בוקר, רוכב על אופניים, משחק שחמט. התכונה העיקרית של אליאב זה שחמט. נכון שאני אפגוש אותו גם בארוחת בוקר, נכון שאני אפגוש אותו גם ברכיבה על אופניים, אבל איפה אני אפגוש הכי קרוב את אליאב? באישיות של אליאב. בנסיעה על אופניים, ארוחת בוקר או שחמט. איפה אני אפגוש אותך? הכי קרוב למה שאתה. שחמט. אז מה הכי קרוב אל השם? תורה ומצוות. ותורה יותר מהמצוות. ישראל, קודש ברוך הוא ואורייתא, קשורים דה בדה, קשורים זה בזה.
אז קשר זה משהו כאילו אחד?
קשר זה אומר הכי קרוב.
אבל אמרנו שקודש ואורייתא היה...
אני לא אמרתי חדו. אני לא אמרתי עכשיו חדו. תשמע בהקלטה. לא אמרתי ישראל, קודש ברוך הוא ואורייתא חדו. לא אמרתי את זה. הנוסח האמיתי בזוהר זה ישראל, קודש ברוך הוא ואורייתא, קשורים דה בדה, קשורים זה בזה. לא אמרתי חדו. לא שמת לב שלא אמרתי? אמרתי קשורים זה בזה, זה מה שאמרתי. מה נגמר השיעור? עוד לא. כן.
בפסקה ב' הרב אומר שאהבת כל המעשים כולם יכולים את הכל.
זה מהחוץ פנימה. אמרתי ב' זה מהחוץ פנימה. ג' זה מהפנים החוצה. חבר'ה, אני חושב שממש הפסקאות האלה בנויות אחת על השנייה. אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. הכל זה כל כמותי. עכשיו, הכל הכמותי הזה, בוא נראה איך הוא מופיע בפסקה ב'. כל המעשים כולם, האדם, ישראל, כולים את הכל, אהבת השם נעלה על הכל. סוף פסקה ב', אהבת השם. יופי. איך אני מגלה אהבת השם? אהבת השם, תורה מצוות, יושר וצדק, כל זה. זה מאוד מסודר המבנה פה, מאוד.
אבל בג' כתוב כל בריאה בסוף דווקא.
נכון, כי אהבת השם היא הולכת ומשתלשלת מלמעלה למטה. סוף, פסקה, המילה האחרונה שפסקה, פסקה א' זה לכל. אז לכל זה מהחוץ פנימה. סוף פסקה ב' נעלה על כולן אהבת השם. אז בוא נתחיל עכשיו מהפנים החוץ, אהבת השם. בסדר? נכון, נכון, נכון. כלומר, זה לא סותר בכלל. כן? כן, עושה לי משהו?
אם אני רוצה להגיע לאהבת השם, אני צריך להתחיל, כאילו, כי את השם אני תופס, להתחיל את המילות הגילויים של השם בעולם?
כן, יכול להיות. לא אמרו שלא. אתה עכשיו שואל שאלה מעשית שהרב פה לא מדבר עליה. איך אני מתחיל? מגיע בחור בשיעור א' לישיבת שדרות. אתה רוצה שהוא יהיה, אתה עכשיו שיעור כף ג', אתה רוצה שהוא עכשיו יתקשר לתורה וירת שמיים, יצא מכאן בן תורה אמיתי. איך אתה מתחיל איתו? אחד, אתה מראה לו את הפנימיה, את החדרים, את המיטות, איזה מיטה, וואה, איזה כיף, אפשר יהיה לישון פה, סבבה. אחלה מזרון, בוא נחרופ, נחרופ פה רציני. יופי. אפשרות שנייה, אתה לוקח לו חדר אוכל. איזה שניצל, וואו, חבל על הזמן. אפשרות שישית, אתה מלא אותו לגבעה, מראה לו את עזה. וואו, פה מעניין פה, לא משעמם פה. וואו, עניינים. אפשרות שישית, מכניס אותו לבית מרש, פותח איתו מסכת קידושי. איך אתה מתחיל איתו? אז יש כאלה מהחוץ פנימה. יש כאלה מהפנים החוצה. אחד שבוש מגיע לישיבה. הוא אומר לך, קודם כל חשוב לי האוכל והפנימיה. אחר כך בית מדרש ולימוד. טוב, הבנו מי יש עסק. אפשרות שנייה, אני באתי פה להתפתח מבחינה רוחנית. האוכל והפנימיה, בסדר, סך הכל מזרון, סך הכל אוכל. איפה מתחילים? תלוי בבן אדם. מצד האמת צריך להתחיל מהפנים החוצה. מצד המציאות מתחילים מהחוצה הפנימה. זה מה שאמרנו פעם שעברה. דרך ארץ קדמה, או לפני פעם, דרך ארץ קדמה לתורה, בסדר ההופעה המעשי, תורה קדמה לדרך ארץ, אין ראשית לתורה, תורה קדמה לעולם. אומות העולם קדמו לישראל, ישראל הופיעו רק, נגיד אברהם אבינו, אחרי 1948 שנה, אבל ישראל קדמו לעולם, אין ראשית לישראל, מחשבתם שישראל קדמה לכל דבר. חבר'ה, ברור, אתם רואים את המבנה פה על בית ג'? טוב, חזק וברוך. אנחנו ניפגש בפעם הבאה בעוד 3 שבועות. שבוע הבא, חנוכה, שבוע אחר מכן. זאת חנוכה, אנחנו נהיה בטיול עם הישיבה, אני לא יהיה. ושבוע אחרי זה ניפגש. בסדר? יופי.